מחלוקת הראשונים. איך להסביר את הפשט בגמרא בדף ה' עמוד ב'. כשהגמרא מביאה את הברייתא, המביא גט מבינת הים, נתנו לה ולא אמר לה, בפני נחתם ובפני נחתם, אז רבי מאיר אומר, יוציא ועבלת ממזר. וחכמים אומרים, אין עבלת ממזר, כיצד יעשה יתלנו ממנה ויחזור ויתננו לה לפני שניים, ויאמר, בפני נחתם ובפני נחתם. הגמרא שואלת, ורבי מאיר, משום דלא אמר, בפני נחתם ובפני נחתם, יוציא ועבלת ממזר. אז רש"י הסביר, משום דלא אמר יוציא בתמיה והגט כשר ובפניו נכתב ומשום דלא אמר אב ולד ממזר. אז שאלנו מאיפה הוא יודע שהגט כשר? רש"י אומר והגט כשר ובפניו נכתב. מאיכן אתה יודע שהגט כשר? אז אמרנו שצריך, וזה כתוב בתוספות ריב בפירוש הראשון, שהכוונה היא ש גם אם הוא נתן לה את הגט ולא אמר לפני הכתם ולפני הכתם, אחרי שהוא נתן, אחרי שהגט בידה, הוא אומר שהגט הזה הוא נכתב לפניו. ושאלת המקשה הייתה שאין סיבה לא להאמין לו גם כשהוא אומר לאחר מכן. זאת הייתה הקושיה. משום דלא אמר יוציא, משום דלא אמר יוציא בקנייה והגט כשר. ואז, לפי זה, הגמרא עונה שרבי מאיר לטעמי דאמר רבי מנונה משמי דאולה, אומר היה רבי מאיר, כל המשנה ממטבע שטרו חכמים בגיטי יוציא ועבלת ממזר. זאת אומרת, הגם שמצד הסברה באמת היה מקום לומר שגם כשהוא אומר אחר כך, גם כשהוא אומר אחר כך הוא נאמן, אבל אחרי שתקנו חכמים שהגט, שהשליח שמביא גט במדינת הים צריך שיאמר פני נחתם ופני נחתם, אז הפירוש הוא שזהו, זה הפך להיות חלק מנתינת הגט. אז נתינה שאיננה נתינה מלווה, נתינה של גט שבא מחוץ לארץ, כשהנתינה הזאת לא מלווה יחד איתה באמירה של בפני נחתם ופני נחתם, הנתינה הזאת היא פוסלת לדעת רבי מאיר עד כדי כך שעבלת ממזר. ולדעת חכמים זה לא פסול עד כדי כך שעבלת ממזר, אבל גם הם יודעים שהנתינה הזאת היא נתינה פסולה. לכן הם אומרים שהוא צריך לתלוע ממנה ולחזור ולתמולה ולומר בפני נכתב ופני נכתב. גם הם יודעים. רק הם אומרים הפסול הוא לא פסול כל כך חמור עד כדי כך שאנחנו נגיד שעבלת ממזר, שאסור לבלד לבוא בקהל. זה לא. אבל שהנתינה היא נתינה פסולה וצריך כביכול גירושים חדשים, מעשה גירושים חדש, זה גם הם עודים, כן? אז זה פירוש אחד בגמרא. והתוספות ריב מציע פירוש שני בגמרא, פירוש שני בתוספות ריב, ששאלת הגמרא, הגמרא שואלת, ומשום דלא אמר יוציא ועבלת ממזר, המקשה תמה שהרי הגט כשר. זאת אומרת, הגט כשר לא מצד שהשליח אומר עכשיו, אלא כמו שהסברנו, האמירה של בפני נכתב ופני נכתם היא לא, היא באה לחסום את האפשרות שהבעל יערער, אבל היא עדיין לא אומרת שאנחנו באמת סוברים או חוששים, יש לנו איזשהו חשש לגבי הגט מצד עצמו. מצד עצמו אין לנו חשש לגבי הגט. אז איך אתה בא ואומר שאם לא אמר לפני הכתב, לפני הכתב, עבלת ממזר, הגמרא תמהה? איך אפשר להגיד דבר כזה? אז צריך לומר כך, אליבא דרש"י, וזאת גם שיטת הר"ן והתוספות ריב, בפירוש הראשון, אז ברש"י רואים שהוא מסביר, והתוספות ריב מסביר, שהרי השליח אמר אחר כך. אז קודם כל רואים שבאב אמינא של הגמרא באמת אפשר לקבל את עדות השליח גם לאחר מכן. הגמרא צריכה לחדש, זאת אומרת, באב אמינא של הגמרא, הגמרא לא הבינה שזה, כמו שאמרנו, פסול בנתינה. החידוש שנתחדש בתירוץ של הגמרא, שהנתינה פסולה, הנתינה פסולה, אבל המקשן לא הבין כך. המקשן הבין שהנתינה כשרה, אלא יש דין שצריך לומר אופנייך טעם, אופנייך טעם. אז המקשן שאל, אז את הדין הזה אפשר גם לקיים אחר כך. נכון, צריך עדות של השליח שהגט נכתב לפניו. אבל את העדות הזאת אתה יכול לקבל אחר כך. איזה עניין יש לך לקבל את זה דווקא עכשיו? אם תקבל אותה אחר כך, מה זה משנה? אז התרצן ענה, לא, זה משנה מאוד, משום שהתקנה תקנה צורה של נתינה, ואם הנתינה לא נעשית כדין, אז זה פסול בנתינה, הנתינה לא טובה, כן? זה התרצן ענה, אבל המקשן חשב שיש דין לקבל עדות מהשליח, מה אכפת לך שתקבל את זה אחר כך? אני מסכים שצריך עדות של השליח. נו, אז נשאלת השאלה, מה באמת השיטה הזאת, איך השיטה הזאת מבינה בניגוד לשיטה השנייה שמביא את הסטריד? השיטה השנייה שמביא את הסטריד אומרת, כמו שאמרנו, הגט כשר. לא צריך בכלל אמירה של השליח. מה פירוש לא צריך? הרי יש תקנה שאומרת שכן צריך. נכון, צריך שיאמר, אבל זה לא בגלל שאני חושש לגט. אני לא בגלל שאני חושש לגט. אז אם אני לא חושש לגט מצד עצמו, אז איך אפשר להגיד אבלד ממזר? איך המאיר יכול להעיז לומר אבלד ממזר? אבלד ממזר שייך לומר שאתה בגט פסול. אבל איך אתה בא ואומר אבלד ממזר? זה התימה של הגמרא. איך רבי מאיר יכול לומר אבלד ממזר? נכון, יש תקנת חכמים שאומרת שהשליח צריך לומר, אבל בסך הכל, כמו שהגמרא מסבירה, כל התקנה היא רק כדי לחסום עירור של הבעל. אבל זה לא שיש לנו איזה פסול בגט. אז איך אפשר לומר אבלד ממזר? זה לפירוש השני של התוספות. אבל הפירוש הראשון של התוספות, וזה הפירוש של רש"י, כך הסברנו, וזה גם הפירוש של הר"ן, אז באמת צריך אמירה. ולא אלינו על דעתנו שבלי אמירה נכשיר את הגט. אז מה באמת, תהיה ההגדרה? וזה מוכרח, זה הבמינה של המקשן גם כן, שאפשר לקבל את העדות גם אחר כך, אבל זה שצריך עדות של השליח זה פשיטה. אז מה הפירוש? אז צריך לומר שהשיטה הזאת מבינה שאומנם נכון, כמו שאמרנו, הצורך לומר אופניי נחתם, אופניי נחתם, ומצד שאנחנו, לא בגלל שיש לנו איזשהו חשש לגבי הגט, אבל אנחנו חוששים שהבעל יערער. אנחנו חוששים שהבעל יערער. כיוון שאנחנו חוששים שהבעל יערער, תיקנו לומר בפניי נחתם, אופניי נחתם. והתקנה הזאת שמתקנת לומר אופניי נחתם, אופניי נחתם, המשמעות שלה ש... אנחנו, חכמים, באנו ואמרנו שהגט אצלנו גט שהוא מסופק. לא בגלל שהוא מסופק באמת. אבל תיקנו שצריך. המשמעות של התקנה היא שאנחנו מטילים פסול עד שהגט לא יוכשר על ידי מי שיבוא ויאמר שבפניי נכתב ונכתב. זאת אומרת, מצד עצמו יכול להיות באמת הגט כשר. אבל אחרי שתקנו את התקנה, אז התקנה הזאת אומרת שהגט הזה פסול עד שהוא יקוים. בלי קיום אנחנו לא מקבלים אותו. זה משמעות התקנה, לדעת רש"י והר"ן. או את לדעת רש"י, והפירוש הראשון בתוספתא, שיש צורך לומר בפניי נחתם, בפניי נחתם, אלא השאלה הייתה, את העדות של השליח אתה יכול לקבל גם אחר כך. מה כל כך בוער לך לקבל את זה דווקא בשעת הנתינה? עד כדי כך שאתה בא ואומר שהבלד ממזר? עד כדי כך. אבל זה שצריך עדות, זה פשיטה. לפי השיטה השנייה של התוספתא הסברנו, הגט כשר, מה פתאום שהוולד יהיה ממזר? אז כמו שאמרנו, יש תקנה לומר, אבל אנחנו לא באים ואומרים שהגט פסול בכלל. לא מתאימים פסול, גם אין לנו ספק פסול על הגט. אז השליח לא אמר, אז אפשר להגיד שהוולד ממזר? עד כדי כך? אומרת רק כן. כיוון שהוא שינה ממטבע שתבור חכמים בגיטין, לדעת רבי מאיר, אבלד ממזר. אבל לפי הפירוש הראשון, אז כמו שאמר התוספתא, מדובר שהשליח אומר, רק הוא לא אמר בשעת הנתינה. לא אמר בשעת הנתינה. אבל זה שצריך אמירה של השליח זה פשיטה. אז ההסבר, כמו שעכשיו אני אומר, הפירוש הוא, יש צורך באמירה, משום שאחרת הגט הזה אצלנו נבחן כגט שהוא לא, הוא לא קשר. כל עוד אין קיום של השליח, הגט לא נחשב כשר, צריך קיום של השליח. אלא השאלה של הגמרא הייתה, אז הקיום יהיה אחר כך. הקיום יכול להיות אחר כך. זה השאלה של הגמרא. והגמרא מתרצת, כמו שהגדרנו, שנתחדש בתירוץ, שכתוצאה מהתקנה, או המשמעות של התקנה היא לא רק שהגט פסול, כמו שאנחנו אומרים, עד שהוא יקוים, אלא שהנתינה פסולה, אם היא לא לובדה בקיום. הנתינה פסולה, אם היא לא הייתה מלובה בקיום. זה התירוץ של הגמרא. בבקשה? לא, כן אפשר. עוד פעם, לדעת רבי מאיר, הנתינה פסולה, אמרנו. זה נתינה פסולה. והוולד ממזר. המשנה אומרת, הברייתא אומרת, כיצד יעשה, יתננו ממנה לעזור ויתננו לה. יש פתרון. אתה יכול לעשות נתינה מחודשת. אפשר לתקן את הנתינה, לעשות נתינה מחדש. אם תעשה נתינה מחדש, אז הכל בסדר. אבל הנתינה הקודמת הייתה פסולה. למה היא פסולה? משום שהגמרא מחדשת, זה משנה ממטבע שתבעו חכמים. משנה ממטבע שתבעו חכמים. אז יוצא לנו כך, יוצא לנו שלשיטת רש"י, זאת השיטה הראשונה בתוספות, והיא, השיטה הזאת סוברת שהמשמעות של התקנה, וזה הווה אמינא, וזה גם נשאר למסקנה, יש צורך בקיום, כשאדם מביא גט מחוץ לארץ, אז הגט הזה נחשב כגט פסול כל עוד הוא לא מקוים. הגט נחשב כגט פסול כל עוד הוא לא מקוים. אלא הגמרא מחדשת שגדרה של התקנה היא שהתקנה, אם הוא לא אמר פרנכתא ופרנכתא, אז הנתינה פסולה. ולכן צריך לעשות נתינה מחודשת. עם אמירה של מפרנכתא ופרנכתא, הנתינה פסולה. לכאורה, יש שיטה שמובאת להלכה שסוברת אחרת, שהגדר הוא גדר שונה. יש בשולחן ערוך, בסימן קוף ממבט, מובאת שם שיטת הריבש. הריבש פוסק להלכה, מובא בשם הריבש, דין כזה. בסעיף זין, קוף ממבט סעיף זין. אז כתוב כך. אם איחר מלאומרו יותר מתוך כדי דיבור, או שלא אמרו, איחר מלאומרו, הכוונה לא אמר לפני יכתב, לפני יכתם, איחר מלאומרו יותר מתוך כדי דיבור, הכוונה לנתינה, או שלא אמרו בכלל, בפני האישה, או שנתנו לה בינו לבינה, אבל פי שניסית, נוטלו ממנו וחוזר, הכוונה נוטלו ממנה, וחוזר ונותנו לה בפני שניים, ואומר בפניהם, בפניי נכתב ובפניי נחתם. אז זה כמו שראינו בברייתא. אנחנו עוסקים כדעת חכמים, גם חכמים יודעים שהנתינה היא נתינה פסולה. רק הוויכוח הוא עד כמה אנחנו פוסלים. אנחנו פוסלים עד כדי כך שהוולד יהיה ממזר, כך סובר רבי מאיר, או לפי חכמים, הוולד לא ממזר. אבל צריך לחזור, לפי חכמים יכול להיות שאם היא ניסית, אנחנו נגיד לה שתצא. אם הוא לא אמר פנאי הכתב, פנאי הכתב, נתן לה ולא אמר פנאי הכתב, פנאי הכתב, נאמר לה שתצא, אם היא התחתנה. אבל לא נאמר שהוולד במזל, עד כדי כך אנחנו לא הולכים. הכל פנים כתוב בהלכה, אם איחר מלאומרו יותר מתוך כדי דיבור, או שלא אמרו, או שנתנו לה בינו לבינה, אבל מי שניסית, כותב השולחן ערוך, נוטלו ממנה, וחוזר ונותנו לה בפני שניים, ואומר בפניהם, בפניי נכתב ובפניי נכתם, ומוסיף השולחן ערוך, ואם לא נטלו ממנה, הרי זה פסול עד שיתקיים בחותמיו. ואם לא נטלו ממנה, הרי זה פסול עד שיתקיים בחותמיו. זאת אומרת, אם הוא לא נטל ממנה את הגט, אז אומר השולחן ערוך, אז הגט פסול עד שיתקיים בחותמיו. עד שיתקיים בחותמיו. ומה הדין אם יש קיום חותמיו? האם צריך כשנתקיים בחותמיו ליטול ממנה ולחזור ולתת לה? אז בשולחן ערוך משמע שכל הצורך לחזור ולתת לה, זה כשהוא יגיד לה, בפני נחתה, בפני נחתן. השולחן ערוך אומר, ואם לא נטלו ממנה, הרי זה פסול עד שיתקיים בחותמיו. ואם לא נטלו ממנה, הרי זה פסול עד שיתקיים בחותמיו. משמע שאם יתקיים בחותמיו, זה בסדר. אין צורך, אין צורך לחזור ולתת לה מחדש. כל הצורך לחזור ולתת לה מחדש, הוא רק באופן שהוא רוצה לומר, פנייך תם, פנייך תם. אבל אם אתה מקיים אותו, אז במקרה כזה אין צורך לחזור ולומר, ככה משמע. פסול עד שיתקיים בחותמיו. אם יש קיום חותמיו, אז זה בסדר. זה דין אחד שמובא בשם הריבש. אחרי זה מובא עוד דין בסעיף ח' בשולחן ערוך כתוב, בסעיף ח' בשולחן ערוך כתוב, ואם לא אמר השליח בפני נחתה ופני נחתם ומת, ומת הבעל, סליחה, אם לא אמר השליח בפני נכתב ופני נכתב, ומת הבעל, אין תקנה לתלו ממנה, ולחזור ולתנו לה, ולומר בפני נכתב ופני נכתב. ואין לו תקנה אלא להתקיים בחותמיו. ואין לו תקנה אלא להתקיים בחותמיו. ויש פה שתי הלכות. שתי הלכות שגם המקור להלכה הזאת זה הריבש. עוד פעם. אם לא אמר השליח פני נכתב ופני נכתב, הוא מת הבעל. הבעל מת. הבעל מת. אין תקנה לתלו ממנה ולחזור ולתנו לה ולומר בפני נכתב ופני נכתב. התקנה הזאת כבר לא קיימת. ומקודם אמרנו שאם השליח מסר לה את הגט ולא אמר, אם השליח מסר לה את הגט ולא אמר, אז נותלו ממנה וחוזר ונותנו לה ואומר. אבל מה הדין אם השליח מסר לה את הגט ולא אמר, והבעל מת. והבעל מת. אז כתוב בשולחן ערוך, במקרה כזה כבר לא יעזור משהו, יחזור וייתן לה את הגט. ויומר. אלא פתרון אחר. הפתרון הוא קיום בחותמיו. נחשוב רגע לעצמנו. מה אנחנו היינו אומרים? מדוע אם נתנו לה ולא אמר בפני נחתה ופני נחתם והבעל מת? למה לא שייך שיחזור ויקח ממנה את הגט, ויחזור ויאמר לה מחדש, פני נחתה, פני נחתה? מה אנחנו היינו אומרים? מה? הרי כל הנתינה המחודשת זה נתינה של גט מחודשת. ככה היינו אומרים. בבקשה? נו. הבעל מת. זאת אומרת, אני עושה מעשה גירושין מחודש. אבל מה שייך לעשות מעשה גירושין מחודש כשהבעל כבר לא בחיים, כך אנחנו היינו מסבירים. אבל מה לעשות שבריבש כתוב אחרת? מה לעשות שהריבש נימק אחרת את הדין? בריבש כתוב שהסיבה שבגללה השליח אחרי שמסר לה את הגט והבעל מת לא יחזור, לא יכול לחזור ולומר בפני נחתה ובפני נחתם, זה בגלל שהוא כבר לא שליח. והנאמנות שנתנו לו חכמים זה רק שהוא שליח. אתם שומעים? הריבש אומר שהסיבה שבגללה הוא לא יכול אחרי שהבעל מת לחזור ולקחת את הגט ולתת אותו מחדש ולומר פנייך תם ופנייך תם, אומר הריבש, משום שכבר אין לו נאמנות לומר פנייך תם ופנייך תם. זה בעיה בנאמנות שלו. למה? כי הנאמנות של השליח לומר פנייך תם ופנייך תם הוא כל עוד הוא שליח. אבל אם הבעל מת הוא כבר לא שליח. אז לכאורה אנחנו, לכאורה היה מקום לומר, כמו שאנחנו אמרנו, מה שייך שליח. הרי אתה רוצה לעשות מעשה נתינה, אתה רוצה לעשות מעשה גירושין מחודש. והבעל לא קיים, כמו שאמרנו כאן. בריבש כתוב לא, יש פה בעיה של נאמנות. לדעת הריבש, יש פה, מה מוכח מהריבש? מה מוכח מהריבש? אתה לא רואה, אני אחזור עוד פעם, רבותיי, עוד פעם, אחזור עוד פעם. לפי, אני חוזר עוד פעם, אני חוזר עוד פעם, עוד פעם. כתובה פה הלכה בשמו של הריבש. הריבש אמר דין, בגמרא כתוב, ראינו בברייתא כתוב, שכששליח מסר גט לאישה, כשליח הביא גט מחוץ לארץ, ומסר לה את הגט ולא אמר פני נחתם ופני נחתם, אז אפשר לתקן. איך מתקנים? לוקחים את הגט מהאישה, הוא לוקח את הגט מהאישה ונותן לה מחדש. אז הוא עושה נתינה מחודשת, כמו שהסברנו. זאת אומרת, כמו שהגדרנו גם, הנתינה הייתה פסולה, אז הוא עושה עכשיו, כיוון שלא אמר פרחת או פרחת, הוא עושה נתינה מחודשת. וכשיש נתינה מחודשת מלווה באמירה, אז הכל בסדר. הכל בסדר. עכשיו, כשאנחנו היינו באים להסביר לעצמנו, אם הבעל מת, הוא נתן לה את הגט, ולא אמר בפנייכתה או בפנייכתה, אז הנתינה היא נתינה פסולה, כמו שהסברנו. הבעל מת, הוא רוצה עכשיו לקחת ממנה את הגט ולתת לה מחדש, כדי לתקן את הנתינה. אז אנחנו היינו אומרים, למה זה בלתי אפשרי? מה הפירוש שאתה לוקח מחדש ונותן לה את הגט? אתה עושה מעשה גירושין חדש. מעשה גירושין חדש שייך אם הבעל חי, אם הבעל מת, לא שייך מעשה גירושין חדש. מת לא יכול לגרש. מת לא יכול לגרש. אז מה שייך שתיקח ממנה את הגט ותיתן לה אותו מחדש? שייך שייתן שליח לאישה גט אחרי שהבעל מת? ודאי שלא. אם הבעל מת, לא שייך לגרש. כך לכאורה. אבל בריבש כתוב נימוק אחר. בריבש כתוב שהסיבה שבגללה הפתרון הזה, אחרי שהבעל מת לא קיים, אומר הריבש בגלל שהוא כבר לא נאמן, אין לו נאמנות. כי כל הנאמנות של שליח, לומר, פרעי נכתב ופרעי נכתב, היא רק כל עוד הוא שליח. אבל אם הבעל מת הוא כבר לא שליח. אז כתוב בריבש יסוד, שהנאמנות של השליח, הנאמנות של האמירה, בפני נכתב ופרעי נכתב, שחזל האמינו, האמינו לשליח. אבל כל עוד שהוא שליח, אחרי שהוא פסח מלהיות שליח, אין לו נאמנות, הוא איבד את הנאמנות שלו. הוא איבד את הנאמנות שלו. מאיפה הריבש יודע את זה? מאיפה הריבש יודע את זה? אז זה כתוב בהגרה. שהריבש יודע את זה מאותה גמרה שהזכרנו בשיעור הקודם. הוא הוכיח את זה מאותה גמרה, אם אתם זוכרים. הגמרה שאלה, כתוב במשנה בפרק שני. האישה עצמה מביאה את גיטה ממדינת הים, ובלבד שהיא צריכה לומר, פניי נחתם ופניי נחתם. שואלת הגמרה, שאלה ראשונה. אישה, מחימת הגיטה ליד האיגר שלה. כך שואלת הגמרה. האישה עצמה, כתוב במשנה, האישה עצמה מביאה את גיטה ממדינת הים, והיא צריכה לומר, פניי נחתם ופניי נחתם. שואלת הגמרה, מה שייך? הרי מחימת הגיטה ליד האיגר שלה. הסבירה שפשט, מה השאלה של הגמרה? מה שייך שהיא תאמר, פניי נחתם ופניי נחתם? היא כבר מגורשת. היא כבר נתגרשה שם. כל התקנה שבפניי נכתב ופניי נכתב זה כשיש, שהבעל מוסר את הגט לשליח, שימסור את הגט לאישה במקום אחר. אבל אם האישה מקבלת את הגט באותו מקום שבו הבעל כותב את הגט, ממנו היא מקבלת את הגט, אז מה שעכשיו היא צריכה לומר ופניי נכתב ופניי נכתב היא כבר מגורשת. אז אין בכלל, התקנה לא קיימת בכלל. אין תקנה. זה השאלה של הגמרא אליבא דרשי. אבל ראינו שהרייבד מפרש פשט אחר בגמרא. והגרא אומר שהריבש שמח על הרייבד בפירוש הגמרא. מה כתוב ברייבד? אישה מחימת הגיטה ליד האיגר שלה. שאלת הגמרא, מה פתאום אתה מאמין לה? מה פתאום אתה מאמין לאישה? היא שליח. מקימת הגיטה ליד האיגר שלה. יש נאמנות לשליח. אבל מישהו לא שליח, לא נתנו לו נאמנות. אז זה פירוש חדש. הגמרא שואלת, המקשה שואל, האישה היא לא שליח, לפי הבנת האבמין. לאבמינה של הגמרא בפרק שני, השאלה של הגמרא, מה פתאום אתה מאמין לאישה? אז זה לא שלא צריך לומר. רש"י אמר, רש"י הראשונים האחרים הסבירו פשט, שהאישה מחימת הגיטה ליד, הפירוש הוא לא תקנו בו את התקנה של בפניי נכתב, פניי נכתב. אבל הרייבד והריבש הסבירו לא, השאלה של הגמרא היא, אתה רוצה לתת נאמנות לאישה כשהיא מקיימת את הגט? הרי לכאורה היא כבר, היא לא שליח. הנאמנות שמסרו חכמים זה נאמנות לשליח. לשליח יש נאמנות. אבל ברגע אישה מקימה את הגט ליד האיגר שלה, אז ממילא אין לה נאמנות כבר. אחרי שהיא התגרשה, אין לה נאמנות, היא לא שליח. היא לא שליח. לשליח נתנו נאמנות. אבל מישהו לא שליח, לא נתנו נאמנות. אומר הריבש, הוא הדין האחר. הוא הדין האחר. אצלנו, השליח שמסר את הגט לאישה, הביא גט מחוץ לארץ, במדינת הים, מסר לה את הגט. הוא לא אמר בפניי נכתב ובפניי נחתם. הוא לא אמר בפניי נכתב ובפניי נחתם. אז באה הברייתא ואומרת, שהוא יכול ליטול ממנה את הגט, ולחזור ולתת לה, ואז הוא יוכל לומר, בפניי נחתם, בפניי נחתם. זה הפתרון של הברייתא. אפשר לתקן. אז, 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 אז אומר הריב"ש, כל זה בתנאי. כל זה בתנאי. הרי ראינו שהנאמנות של השליח לומר, בפניי נחתם, בפניי נחתם, היא רק שהוא שליח. ברגע שהוא פסק בלהיות שליח, הוא כבר לא יכול לומר, אין לו נאמנות לומר.
גם אם הבעל לא מת.
בבקשה?
לא,
נו, 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 תגיד תירוץ, תגיד תירוץ.
לא עשה את
השליחות
טוב.
אז, 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 אז התירוץ הוא, כיוון שכשחכמים, כשבאה הברייתא ואומרת, יתלוי ממנה ויחזור ויתננו לה, הפירוש הוא לא הייתה פה נתינה בכלל. איך אמרנו? לא הייתה פה נתינה. אם לא הייתה נתינה, אז הוא עוד שליח. מה, אדם שמסר גט לאישה וזה לא מסירה, אז הוא עדיין שליח.
אז שהבעל נהיה את זה גט בכלל.
בבקשה? לא מבין.
שהבעל נהיה, זה לא גט בכלל.
אז לא, אז הריב"ש אומר, זה לא שזה לא גט. הוא לא שליח כבר. הנאמנות שלו לומר בפניי נחתם, אומר, עוד פעם, הנאמנות שלו לומר בפניי נחתם ובפניי נחתם, היא רק שהוא שליח. כל עוד הוא שליח, יש לו נאמנות. כל עוד הוא שליח, יש לו נאמנות. כל עוד הוא שליח, יש לו נאמנות. אבל ברגע שהבעל מת, אז הוא אומר, הוא כבר לא שליח. אם הוא לא שליח, הוא לא נאמן. זאת אומרת, מה רואים בריב"ש? רבותיי, צריכים לשים לב. לפי הרש"י ולפי הר"ן, לפי התוספות במהלך הראשון שלו, אז הסיבה שבגללה אנחנו אומרים שצריך לו, יתלוי ממנה ויחזור ויתננו לה, מה הסיבה? אמרנו, הנתינה הייתה פסולה. הנתינה הייתה פסולה. באופן עקרוני, אפשר לקבל את האמירה של השליח גם אחר כך. הרי זה הייתה, רבותיי, שאלת המקשה הייתה, אליבא דארתו סותרין בפירוש הראשון, מה הבעיה? תאמין לו גם אחר כך. זאת אומרת, כשהגמרא עדיין לא הבינה שיש פסול בנתינה, הגמרא הניחה שהנתינה טובה. אמרה הגמרא, אפשר לקבל את אמירת השליח אחר כך, אין שום בעיה לקבל את מה שהוא אומר גם אחר כך. אין שום בעיה לקבל את מה שהוא אומר אחר כך. מה אמרה הגמרא? למה אתה לא יכול לקבל אחר כך? כי הוא שינה ממטבע שתבור חמים בגיטי. אז הפשט הוא שהנתינה נפסלה. כיוון שהנתינה נפסלה, אז, והנתינה צריכה להיות, זה התקנה. אז הוא צריך לומר בשעת הנתינה. אבל לשיטתם, אין בעיה, גם אחרי שהוא כבר נתן, לקבל את האמירה שלו. אין שום בעיה, גם אחרי שהוא נתן, לקבל את האמירה שלו. אבל אליבא דהריב"ש, אין דבר כזה. אני מקבל את האמירה של השליח בגלל שהוא שליח. אבל ברגע שהוא פסק מלהיות שליח, אין לו נאמנות. אין לו נאמנות. אז אומר, אז ככה, אז עכשיו נלמד פשט בגמרא. מה נתחדש בגמרא בדפי? המקשן שאל, מה הבעיה? הוא נתן ולא אמר? הוא נתן ולא אמר, מה הבעיה שלך? בגלל זה רבי מאיר אומר, אבלד ממזר? ענתה הגמרא, כן. למה? זה משנה ממטבע שתבור חכמים בגיטים. אז לכן מה? לכן באים ואומרים לו, תיקח את הגט ותחזור ותיתן. מה המשמעות של הלקיחה של הגט מהאישה אחרי שהוא נתן לה והוא יאמר לה מחדש? הפירוש הוא הגמרא מחדשת שהוא עדיין שליח, כל עוד, כיוון שלפי הריב"ש צריך לומר שחכמים פסלו את הנתינה. הם אמרו, הנתינה לא טובה. רגע, אם הנתינה לא טובה, ומוכרחים לפסול את הנתינה. משום שאם הם לא היו פוסלים את הנתינה, אז הנתינה טובה, ואם הנתינה טובה, אז הוא כבר לא שליח. אם אדם מסר גט לאישה, עשה את השליחות, אז הוא כבר לא שליח. הוא כבר לא שליח. אבל באים ואומרים חכמים, לא, הוא עדיין שליח. מדוע? משום שהנתינה לא הייתה טובה, זה משנה מטבע שתבור חכמים בגיטים. אז כיוון שהנתינה לא טובה, הוא עדיין שליח, ויש לו נאמנות. אומר הריב"ש, אבל אם הוא מסר את הגט והבעל מת, אם הוא מסר את הגט והבעל מת, אבל הוא כבר לא שליח. זאת אומרת כך, אליבא דהריב"ש, אין שום מניעה לקבל את העדות של השליח גם אחר כך, בתנאי שהוא שליח. אין לי בעיה לקבל את מה שהוא אומר גם אחרי, בתנאי שהוא שליח. אבל הבעיה היא, הבעיה היא שהוא לא שליח אחרי שהוא עשה את השליחות שלו. אבל באים חכמים ואומרים, לא, אבל השליחות לא נגמרה. מדוע? משום שהוא צריך לחזור ולתת לו מחדש. זה התקנה. הוא צריך לחזור ולתת לו מחדש. המשמעות של הצורך לחזור ולתת מחדש, זה שהשליחות עדיין קיימת. אומר הריב"ש, אבל כל זה מתנאי שהבעל חי. אם הבעל מת, אי אפשר להגיד שהשליחות קיימת. כן. בבקשה?
אני אמר לנו שהוא כבר לא רוצה לגלות את האישה.
נו.
לכאורה זה גם לא יהיה השלב, לא יוכל לחזור.
בטח, בוודאי, בוודאי. מה, יש ספק? פשוט שזה כך. הרי זה משנה בתחילת פרק רביעי. השולח את הגט וחזר בו, אדם יכול לחזור משליחות. מה, אדם
לך? אחרי המתינה.
מה? מה, אתה שואל, מה יהיה הדין אם הוא ייתן לה את הגט ולא יאמר? ואין הכי נמי, לפי הריב"ש, לפי אותו מהלך מחשבה, אז ברגע שהבעל חזר בו, אם הבעל יכול לחזור בו, כן? ברגע שהבעל חזר בו, אז הוא כבר לא שליח. ואז ממילא הוא לא יוכל לתקן גם. הוא לא יוכל לתקן. אז יכול להיות שיהיה גט, השאלה איך להתייחס לגט הזה, כי בדאורייתא הוא גט, ובדרבנן הוא לא גט. עכשיו השאלה איך להתייחס לזה. אבל מכל מקום אנחנו מסבירים פה, בריב"ש רואים עיקרון. העיקרון של הריב"ש, זה כמו שהסברתי, ובזה הוא חולק על רש"י ועל הר"ן. לדעת רש"י והר"ן והפירוש הראשון בתוספות ריד, אז כמו שהסברנו, באופן בסיסי, החידוש של התקנה זה שהנתינה מקולקלת, מדוע? משום שהאמירה של בפניי נכתב ובפניי נכתב צריכה, לא, נגיד את זה בלשון אחרת, צריך שיהיה ברור, בשעת, לכאורה, זאת תהיה הגדרה אליבא דרש"י והר"ן, שבשעת המסירה של הגט, בשעת המסירה, צריך שיהיה ברור שהגט לא מזויף. איך זה יכול להיות ברור? איך זה יכול להיות ברור? אם השליח בשעת הנתינה אומר, פנייך תאו פנייך תאו. אליבא דהריב"ש, לכאורה זה לא מעכב. לו יצויר, אם היה אפשרות שהוא יגיד אחר כך, השליח יגיד אחר כך, אין לי שום צורך שבשעת הנתינה הדברים האלה יהיו ברורים. אין לי שום צורך שבשעת הנתינה הדבר הזה צריך להיות ברור. אבל הריב"ש אומר, אבל לא ייתכן שאחרי שהוא מסר, הוא יהיה נאמן, כי ברגע שהוא מסר הוא כבר לא שליח. נו, אז מה הפשט בגמרא? כיצד יעשה איתנו ממנה יחזור ויתננו לה? הפירוש הוא באו ואמרו, חכמים באו ואמרו, הנתינה היא לא נתינה. בשביל מה אמרו שהנתינה היא לא נתינה? כדי לתת לו את היכולת להגיד פרחתה ופרחתה וגם אחר כך. משום שאחרת, הוא לא כבר לא היה יכול לומר אחר כך. למה הוא לא יכול לומר אחר כך? כי הוא כבר לא שליח. הנאמנות שנתנו לו חכמים היא נאמנות בתנאי שהוא שליח. אבל ברגע שהוא פסק מלהיות שליח, כבר אין לו נאמנות. עכשיו אני חוקר, כן.
גם נראה שאפשר להסביר ככה.
מה להסביר? לא, אבל עוד פעם, רגע. אני אסביר עוד פעם. קודם כל, כמו שאמרתי, לדעת הריב"ש, המחלוקת שבין רש"י והריב"ש מתחילה לא כאן, המחלוקת מתחילה בכמעט הגית לידה. כשהגמרא שאלה אישה מכי מה תגית לידה, היגר שרש"י הסביר מה הקושייה של הגמרא, הקושייה של הגמרא לא שהיא לא נאמנת, הקושייה של הגמרא הייתה שלא צריך, התקנה לא קיימת. כך הסבירה שהיא בקושייה. מקים מה תגיד על יד האיגר שאין תקנה. משום שכל התקנה היא רק כששליח מביא גט. אבל כשאישה מקבלת את הגט מהבעל ישר, אז אין את התקנה בכלל. כך הסבירה שהיא. הריב"ש לא הסביר כך. הריב"ש הסביר מקים מה תגיד על יד האיגר שא, השאלה של הגמרא הייתה, הרי אין לה נאמנות. אין לה נאמנות כי היא לא שליח. לא בגלל שלא צריך. לא בגלל שלא צריך. צריך. צריך לומר פאיכתא פאיכתא. אבל היא לא שליח. איך אפשר לסמוך עליה? לפי רש"י אין את התקנה. לפי הריב"ש יש את התקנה.
אבל רש"י גם מסכים. גם רש"י מסכים שמתי שהשליח לא שליח אז הוא לא יכול להגיד.
עוד פעם. אליבא דהריב"ש, שאלת הגמרא, מכי מה תגית ליד האיגר שא, פירושו, יש צורך לומר בפניי נחתם ובפניי נחתם גם בגט שהאישה קיבלה מהבעל ישיר. יש צורך לקיים אותו. רק הטענה היא, אבל הגט לא יכול להיות מקוים על ידי האישה, משום שכל הנאמנות שנתנו היא נאמנות שמסרו רק לשליח. לא מסרו, לא מסרו, את הנאמנות הזאת לא מסרו למישהו לא שליח. כך ריבה שהסביר פשט בגמרא. אליבא דרשי, שאלת הגמרא מחימת הגית על יד הפירוש, הוא בכלל אין את התקנה. התקנה לא קיימת. עכשיו, רש"י הסביר אצלנו בסוגיה, בדף ה', מה רש"י הסביר? ששאלת הגמרא, גם אחרי שהוא מסר לה את הגט, והוא לא אמר, שאלת הגמרא, כל פנים ככה תוספתרית הסביר מפורש, רש"י אמר הרי הגט כשר. הסביר התוספתרית למה הגט כשר? משום שהשליח מעיד עליו. אז מה רואים? הרי הוא כבר לא שליח, הוא מסר לה את הגט. עוד לפני שאנחנו יודעים את התירוץ של הגמרא שזה משנה ממטבע שתבור חכמים. אז אני אומר, לפי הפירוש הראשון בתוספתרית, איך אתה מסביר? הרי השאלה של הגמרא הייתה, למה לא תאמין לו גם אחרי שהוא מסר? הרי הוא כבר מסר, הוא כבר לא שליח. לפי הריבה שאי אפשר להסביר כך. הוא כבר לא שליח. איך תאמין לו? איך אתה יכול לסמוך על זה? איך תאמין לו? אתה מבין? לפי הפירוש הראשון של התוספתא, בהנחה שזה גם הפירוש של רש"י, רש"י הסביר שהרי הגט ודאי כשר. שאלנו מאיפה רש"י יודע שהגט ודאי כשר? אז אמר הר"ן, הר"ן הסביר, בגלל שהשליח מעיד שהגט כשר. נו, אבל השליח הוא כבר לא שליח, איך אתה סומך עליו? איך אתה סומך עליו? השליח הוא לא שליח. אליבא דריבה שאי אפשר להסביר כך שאתה אומר. זה פירוש שלא ניתן בגמרא. הוא כבר לא שליח? אתה מבין? לפי הפירוש הראשון של התוספתא, שזה הפירוש של רש"י לכאורה והפירוש של הר"ן, לא, אי אפשר להסביר את הגמרא כך. אי אפשר להסביר כך את הגמרא, לריבש. רק להם אפשר, כי הם סוברים שאין מניעה גם למישהו לא שליח. כמו שהאמינו לשליח, האמינו גם למישהו לא שליח. ברור? כך לכאורה.
לפי רש"י, אם הבעל מת בנתינה מקולקלת, הבעל מת, מה יעשה עכשיו?
את מה יהיה במקרה של הריבה שאתה שואל, רגע, יכול להיות שגם רש"י יודע לדין שצריך קיום חותמה.
אבל כבר אי אפשר לקיים, כי הגט מעולם לא ניתן.
רגע, זה בדיוק שאני עכשיו הולך לחקור. אני עכשיו דן. ממש את השאלה שאתה מעורר עכשיו. מסר את הגט, ולא אמר בפניי נחתם ובפניי נחתם. לא אמר בפניי נחתם ובפניי נחתם. אני אקרא לכם את הלשון, יש לשון ברמב"ם. זה מעשה הלשון בשולחן ערוך שקרן. שליח שהביא גט בחוץ לארץ, ונתנו לה בינו לבינה, או שנתנו לה בפני שניים, ולא אמר לה בפניי נחתם ובפניי נחתם. אבל מי שניסית, נוטלו ממנה, וחוזר ונותנו לה בפני שניים, ואומר בפניהם, בפניי נחתם ובפניי נחתם. כותב הרמב״ם, וזה מה שקראנו בשולחן ערוך, ואם לא נטלו ממנה, הרי זה פסול עד שיתקיים בחותמיו. הרי זה פסול עד שיתקיים בחותמיו. אז אני שואל, מילא לפי הריבש, אני יכול להבין את ההלכה הזאת. יש להלכה הזאת ביאור. מה הכוונה יש להלכה הזאת ביאור? הפירוש הוא כך. באופן עקרוני, לדעת הריבש, לפי ההסבר שאנחנו הסברנו, אין צורך לאמת את העובדה שהגט הזה הוא גט כשר או לא מזויף בשעת הנתינה. האימות הזה יכול להיות גם אחר כך, באופן עקרוני. אלא מה? הגמרא אומרת שהשליח לא יוכל לומר אחר כך אם הוא לא יעשה נתינה מחודשת, כמו שהסברנו, משום שאין לו כבר נאמנות, הוא כבר לא שליח. כמו שהסברנו, החכמים היו צריכים לפסול את הנתינה כדי שיחזור וייתן. מדוע? משום שאם לא תפסול את הנתינה, אז הוא כבר לא שליח. ואם הוא לא שליח, אז הוא לא נאמן. כל הנאמנות שנתנו היא נאמנות לשליח. אז ממילא אני יכול להבין את ההלכה הזאת, שבאופן עקרוני, כמו שאמרנו, אין צורך, כמו שהגדרנו לרן ולרשי, שבשעה שאתה נותן, צריך ש... בשעה שהשליח מוסר את הגט, צריך שיהיה ברור שהגט לא מזויף. זה יכול להתברר גם אחר כך. אז נכון שאם שליח מסר ולא אמר, כדי שהוא יוכל לחזור ולומר, הוא צריך לחזור ולתת, משום שהנתינה הקודמת הייתה פסולה, כדי שהוא יוכל לחזור ולומר. אבל כל זה כשהוא אומר, כשהוא רוצה לומר בפניי כתב פעי כתב. אבל אם הוא מסר ולא אמר, וזה יתקיים בחותמיו אחר כך, אין לנו שום בעיה. אין לנו שום בעיה. מה אכפת לי שזה קוים אחר כך? אליבא דעריבש, בתקנה הזאת, לא פסלנו את הנתינה מצד שחסר בפניי נכתב, אתם שומעים את ההגדרה. אליבא דעריבש, הפסול בנתינה, הוא לא בגלל שכמו שהגדרנו, נתינה בלי אמירה היא לא נתינה. כך הגדרנו אליבא דרשי והר"ן. נתינה בלי אמירה היא לא נתינה. לא. הפסלנו כדי שאפשר יהיה לקבל את הנאמנות של השליח. משום שאם לא תפסול, אז הוא נתן. אם הוא נתן, הוא כבר לא שליח. אם הוא לא שליח, אפשר לקבל ממנו את העדות על כך. נו, כל זה שאני רוצה לקבל ממנו. אבל אם אני מקיים בחותמיו אחר כך, מה הבעיה? הכל בסדר. אין צורך שיהיה ברור בשעת המסירה. לפי הר"ן ורש"י, אני מגדיר, הנתינה צריכה להיות נתינה מלווה באמירה. אז מה כתוב כאן? מה אני אומר? אני אומר שבשעת הנתינה, התקנה של חז"ל אומרת שבשעת הנתינה יהיה ברור שהגט לא מזויף. אלא חז"ל מחדשים שזה יכול להיות ברור, לאו דווקא על ידי קיום חותמיו, זה יכול להיות ברור גם על ידי גורם אחר, על ידי השליח. אבל צריך שיהיה ברור. אז אני שואל, אם ככה, לכאורה, לרש"י והר"ן, אנחנו לא יכולים לקבל את מה שכתוב כאן. מה כתוב כאן? כתוב כאן ששליח נתן את הגט ולא אמר פייך תרפניים נחתם. הגט פסול עד שיתקיים בחותמיו. הגט פסול עד שיתקיים בחותמיו. משמע, מתי שיתקיים? אם יתקיים בחותמיו אחרי חודשיים, גם כן טוב. גם כן טוב. נו, איך אנחנו עושים את זה לפי רש"י והר"ן? איך לפי רש"י והר"ן אפשר לקבל את ההסברה הזו? לכאורה, לא מובן. וזה מפורש בתוספות. בתוספות דפי רואים גם כן ש... כשאנחנו אומרים שהוולד ממזר לדעת רבי מאיר, או לדעת חכמים, אין הוולד ממזר, אבל היא צריכה לצאת, אם הוא לא אמר, זה רק באופן שהגט לא יקוים. אבל אם הגט יקוים, אז הכל בסדר. נו, אז איך אנחנו מבינים שם? איך אנחנו מבינים שם? אז לכאורה צריך לומר שלדעת רש"י והר"ן, כך לכאורה צריך לחדש ולומר, שלדעת רש"י והר"ן, הפירוש הוא כך, בגט, שנתקיים בחותמיו, לא תוקנה התקנה. כל התקנה של בפניי נכתב ובפניי נכתב, שתקנו שצריך השליח לומר פאייכתא ופאייכתא, זה רק בגט שלא קוים. בגט לא מקוים, אמרו חכמים, השליח צריך לומר, ולפי ההגדרה, כמו שהגדרנו ברש"י לברן, הפירוש הוא, הנתינה צריכה להיות נתינה עם אמירה של בפניי נכתב ופאייכתא. אם לא, הנתינה הזאת נתינה פסולה. אבל כל זה בגט לא מקוים. אבל בגט מקוים? בגט מקוים? אז התקנה מעיקרה לא קיימת. בגט שבסופו של דבר נתקיים בחותמיו, מתברר למפרע שלא הייתה תקנה. לא הייתה תקנה. כך צריך לומר לכאורה. כך לכאורה צריך לומר. ואז נוכל להסביר, אליבא דרש"י והר"ן, אז ממילא גם לשיטת רש"י והר"ן נוכל לקבל את ההלכה הזאת. שאם לא אמר השליח, אם השליח לא אמר, אז אומר הרמב״ם, פסול עד שיתקיים בחותמיו. פסול עד שיתקיים בחותמיו. אבל יש פה משנה למלך. יש פה משנה למלך שמסביר כך פשט ברמב״ם, ולפי המשנה למלך באמת נצטרך להסביר את הרמב״ם באופן שונה. במשנה למלך כתוב כך, על המילים, ואם לא נטלו ממנה, הרי זה פסול עד שיתקיים בחותמיו. קודם כל, בהלכה שאחריה, בהלכה י"ח, פרק ז' גירושין, הלכה י"ח, כתוב ברמב"ם כך, זה משנה לקמן, וזה גמרת בדף אי עמוד א', נתנולה, ולא הספיק לומר בפני נכתב ובפני נכתב עד שנשתתק. זאת אומרת, שליח שהביא גט ממדינת הים, נתן את הגט לאישה, רצה לומר בפני נכתב ובפני נכתב, אבל נשתתק, הפך להיות אילם. לא, אז עכשיו הוא לא יכול לומר בפני נכתב ובפני נכתב. אומר הרמב״ם, נתנולה, ולא הספיק לומר בפני נכתב ובפני נכתב עד שנשתתק, הרי זה יתקיים בחותמיו, ואחר כך יינתן לה. אז יש פה תוספת מילים ברמב״ם, בגמרם כתוב, עד שיתקיים בחותמיו. אבל ברמב״ם כתוב, הרי זה יתקיים בחותמיו, ואחר כך יינתן לה. משמע שהרמב״ם למד חידוש, שצריך לעשות באמת נתינה מחודשת. צריך לעשות באמת נתינה מחודשת. אז בהלכה הקודמת, כמו שאמרנו, בשליח שמסר ולא אמר בפני כתב ובפני כתב, אז אומר הרמב״ם, פסול עד שיתקיים בחותמיו, ולא מדגיש שצריך נתינה מחודשת. אבל בהלכה של נשתתק, אומר הרמב״ם, יתקיים בחותמיו, ואחר כך יינתן לה. כך כותב הרמב״ם. אז כותב כאן המשנה למלך כאן, כך. נראה לי. ואם לא נתן לו ממנה, הרי זה פסול עד שיתקיים בחותמיו, כמו שאמרנו, זה בהלכה י"ז, שם לא כתב הרמב״ם שצריך לעשות נתינה מחודשת. כותב המשנה למלך כך, נראה לי, דמי דמשמע מדברי רבנו ז"ל, דאם נתקיים בחותמיו ואינו צריך כלום, היינו לומר דאינו פסול, אבל לכתחילה צריך לתלום ממנה ולחזור ולתנו בידה, איך שנתנו בינו לבינה, דנקת ברישה. שרי כתב רבנו, עכשיו מה ההוכחה של המשנה, בקיצור, המשנה למלך אומר שנכון מדויק ברמב״ם שגם אם לא חזר ונתן לה זה כשר, הוא לא פסול, אבל לכתחילה צריך לעשות נתינה מחודשת. מאיזה דין לכתחילה הוא צריך לעשות נתינה מחודשת? אז כותב המשנה למלך שהמקור או היסוד לדין של הרמב״ם נמצא בפרק הקודם. בפרק הקודם הרמב״ם כתב כך, הרמב״ם, כידוע, יש לו את השיטה שלו במחלוקת עם עדי חתימה או עדי מסירה קרתי, כן? אז הרמב״ם פסק להלכה שעדי מסירה קרתי, אבל הרמב״ם אוחז, נוקט, שגם עדי חתימה מועילים. אז כותב הרמב״ם כך, בפרק ו' הלכה ט"ו, עבר השליח ונתן הגט בינו לבינה. עבר השליח ונתן הגט בינו לבינה. הרמב״ם אומר, עבר השליח למה? משום שזה לא כדין. לכתחילה צריך לתת את הגט בפני עדי מסירה. אבל השליח לא עשה כדין. ונתן לה את הגט בינו לבינה. כותב הרמב״ם, יתלנו ממנה ויחזור ויתנו לה בפני שניים. ויחזור ויתנו לה בפני שניים. לכתחילה, שליח שמסר גט, שליח שהביא גט לאישה, שהגט חתום בידי חתימה, אבל הוא לא, אבל הוא נתן לה את הגט לא בפני ידי מסירה, בינו לבינה. אומר הרמב״ם, צריך ליטול ממנה את הגט ולחזור ולתת לה אותו בפני שניים. ואם את, כותב הרמב״ם, הועיל והגט יוצא מתחת ידה, מקוים בחותמיו, הרי זה גט קשר. זאת אומרת, רואים שלכתחילה, אם אני יכול לסמוך, לכתחילה אני מצריך ידי מסירה אפילו כשיש ידי חתימה. אבל בדיעבד, אם אין לי ידי מסירה, אני יכול לסמוך על ידי החתימה גרידה. זה בתנאי, אומר הרמב״ם, שהגט מקוים בחותמיו. כותב המשנה למלך, שזה גם היסוד של הרמב״ם אצלנו. אומר המשנה למלך, מה שכתב הרמב״ם אצלנו, ואם לא נטלו ממנה, הרי זה פסול עד שית... השליח שהביא גט, לא נטלו ממנה. השליח מסר לה את הגט, ולא אמר בפני נכתב ובפני נכתם, אז התחילה צריך ליטול. אבל אומר הרמב״ם, הרי זה פסול עד שיתקיים בחותמיו. כותב המשנה למלך, לכתחילה צריך לטלו ממנה ולחזור ולתנו בידה, איך שנתנו בינו לבינה, דנקת ברישה. שרי כתב רבינו לאל בפרק ו' מה שראינו. עבר השליח, כן? הוא נתנו בינו לבינה, יתלנו ממנה, ויחזור ויתננו לה לפני שניים, ואם מת השליח, הואיל והגט יוצא מתחת ידה מקוים, הרי זה גט כשר עד כאן. אז משמע, משמע, אז המשנה למלך אומר, משמע דווקא כשאי אפשר, עליו הכי צריך לכתחילה. המשנה למלך מוכיח מהרמב״ם הזה, שלכתחילה, אז עכשיו אני שואל, מאיזה דין לומד המשנה למלך שצריך את הנתינה המחודשת במקום שיש קיום חותמיו? מאיזה דין? אז משמע במשנה למלך שהוא מצריך את זה מצד ההלכה של עדי מסירה. זאת אומרת, לכתחילה אני פוסק שצריך עדי מסירה לדעת הרמב״ם. ואם יש לי עדי חתימה, גם כשיש לי עדי חתימה, אני מצריך עדי מסירה לכתחילה. בדיעבד, אם אין לי עדי מסירה, אני יכול לסמוך על ידי החתימה, בתנאי שהגט מקוים. כך מסביר המשנה למלך פשט בהלכה שלנו. אז מה רואים מכאן? מה רואים? לפני שנגיד מה רואים. המשנה למלך לומד ברמב״ם שגם כשהגט מקוים בחותמיו, לכתחילה צריך נתינה מחודשת. אבל מאיזה דין צריך את הנתינה המחודשת? מהו היסוד לדין שצריך נתינה מחודשת? האם בגלל שהנתינה הקודמת הייתה פסולה? הרי לכאורה, כמו שאמרנו, הנתינה הקודמת, אליבא דהר"ן ורש"י. השיטה הראשונה בתוספתא, כשלא אמר פאיכתא ופאיכתא, אז אנחנו אומרים שיש פה נתינה פסולה. מדוע? משום שצריך להיות ברור, בשעה שהבעל מוסר את הגט לאישה, שהגט הוא לא מזויף. כך הסברנו את השיטה הראשונה בתוספתא. צריך לעומת זאת אמרנו, בריב"ש רואים לא כך. בריב"ש רואים שאין שום מניעה שיתברר אחר כך שהגט לא מזויף. אלא, מדוע אני צריך לעשות נתינה מחודשת? הסברנו, לדעת הריב"ש, משום שאם לא תהיה נתינה מחודשת, או בלשון אחרת, אם לא תפסול את הנתינה הראשונה, אז הוא כבר לא יהיה נאמן. מדוע? משום שהוא לא שליח. לשליח נתנו נאמנות, למי שאין השליח לא נתנו נאמנות. אז אני צריך לפסול את הנתינה כדי לעשות נתינה מחודשת, אבל לא בגלל שצריך להיות ברור בשעת הנתינה שהגט לא מזויף. זה יכול להיות ברור גם אחר כך. כך למדנו פשט בריב"ש. עכשיו, יש מקום לחקור. בקידושין, אני עכשיו שואל בקידושין, לא בגירושין. בקידושין יש הלכה של עדי קיום. יש הלכה של עדי קיום. שני עדים רואים, כשאדם מקדש אישה בחפץ, ואומר לה, כשהוא מוסר לה את החפץ, נניח אפילו מקדש אישה בטבעת. מקדש אישה בטבעת, הם רואים שהוא מקדש את הטבעת, לפני שהוא מקדש אותה, הוא אומר לה, הרי את מקודשת לי בטבעת, זו כדת משה וישראל, והאישה מקבלת. אחרי זה מתעורר ספק, אם הטבעת הזאת הייתה שווה פרוטה או לא. ובית הדין בירר, והתברר שהטבעת הייתה שווה פרוטה. בהלכה של עדי קיום בקידושי, יהיה חיסרון בעובדה שלא היה ברור לעדים שהטבעת הייתה שווה פרוטה גם קודם? אני שואל. בשעה שהעדים ראו, הם ראו שהוא מקדש את הטבעת, ואומר לה, הרי את מקודש לי טבעת זו כדת משה בישראל. אבל אחרי זה התברר שלא ברור שהטבעת הייתה שווה פרוטה. אז בית הדין עשה את הבירור. אני שואל, האם בעובדה הזאת של העדים לא היה ברור קודם שהטבעת שווה פרוטה? הם ראו אבל את כל מעשי הקידושים. הם היו נוכחים, ראו את הכל. אבל לא היה ברור להם. התעורר אחר כך ספק אם הטבעת האישה שווה פרוטה. בסוף התברר שהטבעת שווה פרוטה. האם מישהו יכול לבוא ולומר שבגלל שלא היה ברור לעדים שהטבעת הייתה שווה פרוטה, זה חיסרון בעדות הקיום שלהם. התשובה לשאלה הזאת, לפי רוב האחרונים, רובם ככולם, שוודאי שהקידושין קידושין. ודאי שהקידושין קידושין. זה לא חיסרון בעדות הקיום. אני עכשיו שואל שאלה דומה. בתוספות כתוב בשם רבינו טעם, בתוספות אצלנו, בדף ד', בשם רבינו טעם, שבגירושין, גם מי שסובר עדי חתימה, קרתי, גם רבי מאיר, מודה שצריך עדות מסירה. למה צריך את עדות האסירה? כי צריך עדות של קיום. צריך עדות, אין דבר שבערבה פחות משניים. אז צריך עדות קיום בשעת מעשי הגירושים. עכשיו אנחנו נחקור. נמסר גט, נמסר גט, כשלא ברור שהגט הזה לא מזויף. אחרי התקנה, שתקנו שצריך לומר בפני נכתב, הוא בפני נכתב. אחרי שכבר התקנה הזאת קיימת. אז אני עכשיו שואל, האם יהיה חיסרון בעדות הקיום? האם יהיה חיסרון בעדות הקיום? הרי צריך עדות קיום, אומר רבנו תם. כמו שבקידושין יש צורך שהעדים יראו את הקידושין, את מה יעשה הקידושין, אותו דבר גם בגירושין. אמרנו קודם, אבל אם העדים לא בטוחים, לא יודעים בבירור שהטבעת שווה פרוטה. לא יודעים. זה חיסרון בקידושין, אם זה יתברר אחר כך שהיא שווה פרוטה. אמרנו, רוב האחרונים אמרו שלא. לא, אין פה שום חיסרון. אני שואל, הם ראו מסירה של גט, השליח לא אמר בפני נכתב ובפני נכתב. וגם הגט לא היה מקויים. אבל אחרי זה התברר בקיום בחותמה, קיום ממש, שהגט הוא בסדר. אז יהיה חיסרון במעשה של הגירושים, בעדות הקיום של העדים, זה בדיוק החקירה. זוהי בדיוק השאלה. הרי שאלנו קודם קושייה על הרן, על השיטה הראשונה של התוספות. איך אפשר להסביר שקיום חותמיו מועיל גם אם לא הייתה אמירה של בפניי נכתב ובפניי נכתב, שלפי הרן והפירוש הראשון בתוספות הסברנו, זה חיסרון בנתינה. זה נתינה לא טובה. איך זה מועיל? אמרנו, מוכרחים לומר, שלשיטתם הביאור הוא שאם בסופו של דבר הגט מתקיים בחותמיו, אז מתברר למפרע שלא הייתה פה תקנה. ככה מוכרחים לומר. מתברר למפרע שלא הייתה פה תקנה. עכשיו, יש מקום לשאול. ועם השאלה הזאת להסביר, הרמב״ם סובר שלכתחילה, כשהשליח מוסר את הגט לאישה, צריך הרי התקנה תוקנה באופן שהוא יאמר פני יכתב, פני יכתב. הוא לא אמר. השליח לא אמר. אבל בסופו של דבר הגט קוים. אומר הרמב״ם, לכתחילה צריך לחזור ולתת לה את הגט. אומר, כך לומד המי שמלך פשט ברמב״ם. לכתחילה הוא צריך לחזור ולתת לה את הגט. צריך לעשות נתינה מחודשת. כך רואים. אבל בדיעבד זה לא מעכב. מה הביאור? אז לכאורה נוכל לבוא ולומר שהרמב״ם סבר שאם לא תעשה נתינה מחודשת כמו שהסברנו, זה חיסרון בעידות הקיום. מדוע? משום ש... אמנם בקידושין אמרנו שאם העדים לא יודעים שזה שווה פרוטה, זה יכול להתברר גם אחר כך. אבל יכול להיות שהרמב״ם לומד שהתקנה המחייבת ברור באמירה של בפני נכתב ובפני נכתב, שהגט לא מזויף, כן? צריך שהשליח יאמר, בשביל מה? זה תקנה כמו שהגדרנו בגוף הנתינה. הנתינה תהיה נתינה פסולה אם השליח לא אומר. אלא מה? לומד הרמב״ם פשט, אז לכן, גם אם בסופו של דבר הגט קוים בחותמיו, אומר הרמב״ם, יש צורך לחזור ולתת לה את הגט לכתחילה. מדוע? משום שחכמים באמת פסלו את הנתינה. הם אמרו שהנתינה פסולה. אבל כל הדין הזה, אומר המשנה למלך בדעת הרמב״ם, זה רק הלכה לכתחילה. זה לא בדיעבד. למה זה לא בדיעבד? משום ש, כמו שרואים ברמב״ם, וזו הוכחה של המשנה למלך מפרק ו, הלכת את ו, רואים ברמב״ם שכל הצורך בידי מסירה, במקום שהגט הוא גט חתום, כל הצורך בידי מסירה הוא הלכה לכתחילה. אבל לא הלכה שמעכבת בדיעבד. מדוע? משום שצריך לומר לכאורה אליבא דהרמב״ם, כך צריך לומר, שעדי החתימה, כן? כשיש גט חתום בעדי חתימה, אז אומנם לכתחילה אנחנו דורשים שתהיה גם מסירה בעדים. אבל הצורך במסירה בעדים זה רק צורך לכתחילה, לא בדיעבד. משום שאם יש גט כתום, כיוון שאני פוסק להלכה שגם לדעת רבי אלעזר, עדי חתימה קרתי, גם הוא מודה לכך שעדי חתימה קרתי, אז ממילא, אומנם לכתחילה אני מצריך שבשעת המסירה יהיו עדים, אבל בדיעבד גם אם לא היו עדים בשעת המסירה, הגט חל. אז אומר הרמב״ם, אז זה ההסבר של הרמב״ם, שגם אם יתברר לנו למפרע שלא הייתה, לא הייתה נתינה טובה, לא הייתה נתינה טובה, משום שנתינה טובה צריכה להיות נתינה כשאתה, כשברור שהגט לא מזויף. וכאן, בשעת הנתינה זה לא היה ברור. כיוון שבסופו של דבר זה נתברר אחר כך, אז זה מועיל למפרע, לא לכתחילה אומנם, אבל מועיל למפרע בדיעבד. כך לכאורה צריך להסביר את הרמב״ם. עד כאן.